שלום, אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם בחלק איגרות בעמוד 752 באיגרת נון ב'. ניתן לשאול שאלות באתר kab.co.il, שאלות נבחרות תשאלנה כאן במהלך השיעור. כתבי בעל הסולם, חלק איגרות, עמוד 752, איגרת נון ב'. מכתבך והפתקאות השגתי לנכון. והנה רבי נרו יאיר פירש לי את הכתוב, דרשו השם בהימצאו, קראוהו בהיותו קרוב, וכו'. לכאורה קשה, אם השם יתברך כבר במציאות אצלו, וכבר הוא קרוב, אם כן מה הצורך עוד לדרוש ולקרוא לו יתברך? ותרץ שהכתוב מדבר לאותם שכבר זכו לקרבת השם תמיד, מזהיר אותם הנביא, שאף על פי שכבר נדמה אצלם שאין עוד מה לבקש ולהשיג, חס ושלום לחשוב כזה, שנמצא כי מקצץ בנטיעות, אלא ידרוש עוד ויקרא אל השם להשגות יותר גדולות, וכולי וכולי, והדברים כנים. אבל עמלי אחריו לפרש זה על פי דרכנו. דפשוט הוא, שכל מי שזכה למציאות חן בעיני קונו יתברך, נמצא שהשם יתברך ממלא לו כל משאלותיו, כמנהג האוהבים והידידים שמשלימים חפצם זה לזה, כל אחד לפי יכולתו. וכיוון שהאדם הזה זכה לעשות ידיד השם, בהכרח שמורכב מגוף ונפש. אם כן, אינו להם מקום לגלותם לפני השם יתברך. אבל על כל פשעים תכסה אהבה, ומכל שכן, לפני יתברך, ודאי לא שייך דבר מגונה או פשעים, כמו שכתוב, כל תינופת לא תתנפך, אש אוכלה אש לא תשרפך. עיין בשיר הייחוד. על כן מכוח האהבה האמיתית בינו לבין השם יתברך, לא ימלט, שלא יגלה האדם גם רצונות גופניות לעיניו יתברך. הוא מובן מעצמו שיד השם יתברך לא תקצר למלות כל חפץ אוהבו. הן מה שהוא לפי הנימוס, והן מה שאינו לפי הנימוס. כי יכולת השם בחפצו קשורה. אבל לאחר שכבר מילא השם יתברך את חפצו, נמצא האדם בעצמו כמו וכדמיון מתחרט על משאלותיו היתרים שהביא לפני השם יתברך. ולמדנו מהשמיים נותנים ולא לוקחים, כי כבר קידשו השם. על כן נמצא שהאדם מוכרח לחזור ולתקן המעוות הנזכר בשניים. א', מה שזלזל בכבוד השם יתברך להביא משאלות גופניות לפני המלך. ב', שלא נזהר לחבב מתנת מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, אם קטן, אם גדול. כי שני ערכים יש בכל מתנה. ערך א' היא המתנה, אם גדולה היא או קטנה היא. ערך הב' הוא הנותן, אם חשוב הוא או פחות הוא. כמובן שאדם חשוב אפילו נותן דבר קטן, יש למתנה ערך חשוב מאוד נעלה, לפי מעלתו של הנותן, על דרך שאמרו ז"ל, להימצא בהיכל המלך, ומוכרח לצאת החוצה להתקן. וכיוון שיוצא החוצה, נמצא עובד כל השגותיו שכבר זכה להשיגם, היות שמתנותיו של השם יתברך מיוחדים בעולם שנה נפש. שצריך להיות נפש נבחר, ובזמן נבחר, ובמקום נבחר. וכיוון ששינה מקומו, נמצא נשתנים עליו גם השנה נפש, כנל. ואז נמצא האדם במבוכה גדולה. ועל זה מזהיר הנביא, דרשו השם בהימצאו. פירוש, לחזור ולהמשיך ולהשיג כל ענייני הרוחניות שהשיג, כי בעניינים הנפשיים מצוי השם יתברך לכל. ועל זה כתוב, בהימצאו. קראוהו ביותו קרוב, הם עניינים הגופניים, שכבר השיג לסיבת היותו קרוב, כנל. ומזהיר הנביא, שכאן אסור לדרוש חס ושלום מפני זלזול במלך. חס ושלום לבוא לפניו במשאלות גופניים. אלא מחויב לקרוא לו בשם הזה לבד. פירוש, בשעה שמציע תפילותיו לפני השם יתברך, מחויב להזכיר רוב טובותיו שעשה עמו מלפנים בטוב ומיטיב למלות לו דברים גופניים, אם כן אין צריך לומר שימלא לו עכשיו עניינים הנפשיים. וזה סוד דברי חז"ל, באומרת, השמיים ביני לבינך יעשו דרך בקשה, והדברים עמוקים. ובדברים האלו מתפרשים לנכון כל המשך ההפטרה שבין הנחר סובב על עניינים גופניים, והסריס סובב על עניינים נפשיים, והמשכילים יבינו. והנה הפירוש הנעל עמוק עמוק מימצאנו, ועל כן הפרשך על דרך עין פנים לתורה, כי הנה כשהאדם מיישב את עצמו, הוא מרגיש מצבו הדל, ונתעורר לשוב אל השם, ושופך תפילותיו בגעגועים גדולים להידבק בהשם, הרי הוא חושב כל התפילות האלה, וכל ההתעוררות הזו, לכוח עצמו. ונמצא יושב ומצפה לישועת השם, קטנה או גדולה, והעריך הענן, ואינו רואה שום הסברת פנים ביותר מן השם יתברך, נמצא חס ושלום נופל לייאוש, כי לא יחפוץ בו השם יתברך, היות שאחר מספר גדול של הגעגועים האלו, לא פנה אליו ולא כלום, חס ושלום. ועל כן אומר הכתוב, דרשו השם בהימצאו. כלומר, בשעה שהשם יתברך ממציא את עצמו עליכם לדרישה, אז בהכרח שתדרשו אותו גם כן, שדרך האיש להקדים. כלומר, שהשם יתברך מקדים את עצמו להיתן לכם לב לדרוש אותו. וכשתדע את זה, בטח תתחזק מצדך כמה שתוכל לדרוש ביתר סט וביתר תעצומות, כי המלך קורא אותך. וכן הוא אומר, קראוהו בהיותו קרוב. כלומר, בשעה שתקראו אל השם שיקרב אתכם אליו יתברך, תדעו שכבר קרוב הוא עליכם, שאם לא כך, ודאי שלא הייתם קוראים לו. וזה גם כן שיעור הכתוב, תרם יקראו ואני אענה. דהיינו כנל, כי אם אתם קוראים אליו יתברך, הלא כבר פנה אליכם. להיתן לכם ההתעוררות לקרוא אותו. עוד הם מדברים ואני אשמע, כלומר ששיעור השמיעה של הקדוש ברוך הוא תלוי ממש בשיעור הגעגועים המתגלים בדיבורי התפילה. ובהרגיש האדם געגועים יתרים, ידע בשעת מעשה שהשם יתברך שומע אליו ביותר. ומובן מעצמו שביודע את זה, נמצא מתחזק ביותר בשפיכת ליבו, כי אין לך זכות גדולה מזו, אשר מלכו של עולם מטה אוזן קשבת אליו. ודומה בערך למה שאמרו חז"ל, הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתן של צדיקים, כי בתאוותו של השם יתברך לאדם שיתקרב אצלו, נתעורר כוח וגעגועים גדולים באדם לתאוב להשם יתברך. כי כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. ונמצא ממש שדיבורי התפילה ושמיעת התפילה עולים ובאים בקנה אחד עד שיתקבצו לשיעור השלם וקונה הכל. וזה עניין רוח המשיך ואיתי רוח וכולי. ושים לבך בדברים האלו שהם יסודות הראשונים בדרכי השם יתברך. עד כאן.
סך הכל העבודה שלנו זה לגלות חיסרון. לפני שאנחנו עושים משהו, הבורא כבר מכין את זה, נמצא במנוחה מוחלטת, נמצא בהכנה מצידו תמידית, נמצא מחכה להזדמנות מצד האדם. הזדמנות זאת אומרת לגילוי חיסרון הנוסף האישי שמגיע לאדם מעל זה שהבורא מעורר אותו, שדורשים מאיתנו שבתגובה שלנו יהיה איזה תוספת משלנו. במה היא יכולה להיות התוספת משלנו? הרי הכל זה נמצא במערכת אלוקית שהוא סידר. אז איפה אני בתגובה שלי יכול להוסיף משהו מעצמי? מאיפה זה יכול להגיע? מאיפה זה יכול לבוא? זה יכול לבוא רק מזה שאני נותן הגיעה בדרגה שלי, לא יותר למעלה ממני, בדרגה שלי, כמו שאומר לנו בעל הסולם בגילוי וסטר, לא גילוי, החבד עליון וגלגלת נעמד תחתון. עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. שבזה יש לנו יכולת להוסיף. שבזה שאנחנו מתחברים, באיזושהי צורה שאנחנו ניגשים לזה, מעוררים זה את זה, כי רק על ידי זה שאני יכול בצורה גשמית לעורר את האחרים והם יכולים לעורר אותי, מזה יכול לבוא לנו תוספת התעוררות מצדנו כלפי העליון. ובזה אנחנו כן אז מתקנים את השבירה. מתקנים את הפער בינינו, מרמה הגשמית לרמה הרוחנית. הרמה הרוחנית זה כבר בורא עושה, אנחנו רק צריכים להתחיל את העבודה בחיבור, והוא מסיים אותה. ואז בכלי המתוקן, שזה נקרא כבר שהתחבר במידת מה, שם אנחנו מתחילים לגלות אותו. וכך אנחנו עולים, שכל פעם נדרש חיבור יותר חזק, בתנאים יותר מיוחדים, קשים, באיכות אחרת. ועל ידי זה, לכן זה נקרא שהבחירה היא כולה בבחירת הסביבה, אז על ידי זה אדם מתעורר, מעורר בתוכו תשוקה יותר איכותית לתכונת ההשפעה, ולכן מגלה שכל פעם יש לו כרוז מלמעלה שמזמין אותו לחיבור ולעלייה. וכך זוכה על ידי בניית הכלי המשותף להגיע לגילוי תכונת ההשפעה בתוך הכלי הזה, שזה נקרא גילוי הבורא שמתלבש ומתגלה בתוך הנברא. שאלות? כן.
דניס ממוסקבה וג'ושו מאוסטרליה שואלים שניהם, מה זה מתנות מהבורא?
מה זה?
מתנות מהבורא.
מתנות מהבורא. זה, יש בזה הרבה הבחנות. מתנה קודם כל נותנים למי שאוהבים. מתנה מקבלים ממי שבטוח שאוהב אותנו. אם אני מרגיש שמישהו מביא לי משהו, זה שכר, זה מתנה, זה איזה בקשיש, כן, איזה משהו ככה, מה זה? זאת אומרת, מה הנתינה הזאת שנראית כך? האם זה באמת נתינה? זאת אומרת, האדם הזה רוצה להתחבר איתי, או שכבר מחובר איתי ולכן רוצה שאנחנו נהנה יחד, או שהוא מביא לי איזה קשר, על מנת דרך הקשר הזה להשתמש בי לצורך שלו עצמי. זאת אומרת, לשם מה זה מגיע? אין יכול להיות לצידו, או לצידי, או לצידנו, לשנינו. אין? אז בכל הדברים האלה יש עניין של הקניין ומתנה. אז מתנה שבאה מצד הבורא, זה שיש כמה, כאילו, שאנחנו מבדילים בנתינה ממנו, זה תלוי באדם, איך אדם מכין את הכלי שלו, בהתאם לזה הוא מבדיל במה שמגיע מהבורא, כמה סוגי נתינות, כן? שזה אחד מהם, הוא יכול לקרוא מתנה. מתנה היא מה שאנחנו כן מקבלים, זה שונא, אוהב מתנות, זאת אומרת, שאנחנו רוצים לקבל משהו חינם, זה ברצון לקבל, אנחנו חושבים שמתנה. ואחר כך כשאנחנו מדברים על מתנה שאנחנו כן רוצים, זה שהגעתי ומצאתי. מציאה זה גם כן מין מתנה, שנותנים לי מתוך אהבה ולא מגיע לי, אלה אני מקבל. זאת אומרת, לא בדיוק על ידי ההגיעה. הגעתי ומצאתי. יש כאן חוץ מהשכר, שכאילו זה לא שכר, זה בכל זאת מתנה. ונתינה, מציאה. וההבדלים האלה הם עוד דקים, זה בהתאם לנברא איכשהו מנקה את הכלים שלו יותר ויותר ויותר, אז הוא מגלה הבחנות שונות, ואז מכנה אותם בשמות שונים. אז מה שרציתי להגיד, שמתנה אפשר לקבל רק בתנאי שהיא מגיעה לך לעבודה. כמו שהוא אומר שפיתחו לפתחו של מחט. זאת אומרת שזה, בעל הסולם אומר שזה חוט להכניס שם ולעבוד. ובצורה כזאת, אז אנחנו כן מוכנים לקבל את המתנה הזאת, כי בלעדיה אנחנו לא מסוגלים להתקרב אליו, אבל תורה היא נקראת מתנה במקרה כזה, זאת אומרת שמתנה יש לי, אין, ותורה שמה, למה? כי מאור שבא מחזירו למוטף. אז אמנם שאני מקבל את זה ולא מגיע לי, אבל אני מקבל את זה כדי לדע לתקן את עצמי ולהגיע לדביקות. ואז אני מגיע עם המתנה הזאת בחזרה לבורא, זה כי לקחתי הלוואה מהחנות ואני מחזיר אותה. אז אחד מהסוגי הקבלה ונתינה נקרא מתנה. כן.
קריס מסוט לייק סיטי, הוא שואל ככה, הוא אומר, הוא כל הזמן שומע אותנו, אומרים שצריך לדרוש מהבורא. ולפי האיגרת כאן, הוא מבין שכל עוד הכוונה היא לא מתוקנת, אין מה לדרוש. והוא שואל, האם כן לדרוש, לא לדרוש?
אז עכשיו שדיברנו, שאפשר לדרוש, אם אתה דורש ממנו התקדמות, מה זה חיסרון? חיסרון זה דרישה. אומרים שאני צריך להצטייד בחיסרון, שבלי חיסרון אני לא מסיק. חיסרון זה כבר שאני דורש. ואם אני לא פונה עם החיסרון הזה למשהו מסוים, אז החיסרון עדיין לא בשל. כן, כן לדרוש. דרשו השם, כתוב, נו, דרשו השם בימצו. זה דרישה, זה כאילו אנחנו מחייבים אותו, מכריחים אותו. זה פנייה. אם הפנייה הזאת היא כדי לקבל כוח השפעה, אז זאת פנייה לגיטימית. כן?
יוסף מקבוצת ירושלים, הוא שואל, מה הסימן לזה שבאמת אני דורש כתוצאה מהתעוררות מהבורא, ואני לא משלה את עצמי באיזשהו משהו אחר?
זה רק דרך הקבוצה אפשר לבדוק. אין לנו בדיקה אחרת. אדם שמכניע את עצמו כלפי הקבוצה, מאיפה הוא יודע, זה שהוא רואה יום יום. עד כמה שהוא יותר גרוע מהם, עד כמה שיותר חכמים, עד כמה שהם יותר גדולים, עד כמה שיש לו קינה, אבל קינה טובה אליהם, שגם קינה וגם טובה, שניהם גודלים. מה זאת אומרת? רואה אותם יותר גדולים, יותר חכמים, יותר מבינים, יותר משפיעים, יותר מתקדמים, ויחד עם זה לא רוצה להרוס אותם, לסתור אותם, למחוק אותם, שהם ידעו פחות, שהם יהיו יותר פשוטים, ככה יותר עצלנים. לא, הוא רוצה, הוא שמח בהם כמו אבא שמח בילדים, שיגדלו יותר. אבל לא מתוך זה שמרגיש את עצמו יותר גדול, אלא אפילו שמרגיש את עצמו יותר קטן, שמח בהם בצורה כזאת. בסדר? נו. אתה יכול לשבת.
המטרה שלנו להגיע להשפעה. להגיע להשפעה.
נו.
וההשפעה היא נמצאת, יש לנו שתי כוחות, קבלה והשפעה.
כן.
ואנחנו אומרים שהיא נמצאת למעלה מהדת. אז איך אני, מתוך ביטול עצמי, מתוך שאין לי רצון, אין לי דרישות מעצמי, אין לי שכל, אין לי רגש, אבל בכל זאת, איכשהו מגיע לחיסרון בין שתי הכוחות האלה, נמצא ב... או שהחיסרון עצמו זה כבר כאילו למעלה מהדת, זה כבר כאילו השפעה.
קשה לחבר משהו ממה שהוא אומר. אולי שאלה תגיד רק בלי הקדמות. מה אתה רוצה לדעת?
האם השפעה נמצאת בזה שאני לא נמצא? כל מה שיש בי, כל השכל, כל הרגש, כל החסרונות, כל הדרישות, פשוט גם את זה אני לא רוצה. כאילו, אם אני מגיע לזה, אז זה נקרא השפעה.
אנחנו מתקדמים ממקום השבור, מחיסרון, שהוא לא מבין מה זה השפעה, מה זה קדושה. אלא אנחנו בונים את זה לאט לאט, במשך הרבה זמן, הרבה זמן. ולכן ההגדרות האלו הן נשארות כאילו בצורה כמו שהן נשמעות, השפעה, בסדר? אהבה, כל המילים הם אותם המילים, גם בתחילת הדרך, גם בסוף הדרך. אבל כל פעם שאדם מתקדם, הוא מתחיל להרגיש במילים האלה עומק יותר, צורה יותר מדויקת. או כאילו, כמו שאתה לוקח איזה, יש לנו פרי שיש עליו הרבה קליפות? בצל זה לא, קליפה לצליונה ואחר כך בצל. אתה מבין, זה הרבה. ואחר כך רק בפנים גאין, אבל מבחוץ שם 20 קליפות נגיד. אין דבר כזה, כן? נו, נגיד. אז ככה אתה מקלב ומקלב ומקלב, ויותר ויותר מרגיש מה, מה כל מושג, מה כל מילה. עד שזה יותר מתברר. כשמתברר את מילה אחת, מושג אחד, זאת אומרת. אז גם כן האחרים מתבררים בהתאם לזה, כי זה הכל קשור יחד. וכך אדם מגיע למצב שהוא מתחיל להבין איכשהו על מה כותבים המקובלים. הוא עוד לא מבין את זה, אבל לא מבין את זה, אולי אפשר להגיד כך, מבין את זה בשכל במשהו, אבל עדיין לא בחוש. מתוך זה מתעורר בו חיסרון חזק לסיק. הוא נעשה מטומטם, האדם. כמה שמתקדם יותר, נעשה מטומטם יותר. במה? אם אדם מתקדם ללא השגת הרוחניות, לא להשיג רוחניות, אין לו נקודה שבלב נגיד, ברורה, בוערת, אז הוא לומד בשכל מה שקורה, ואז לפעמים הוא, לא לפעמים, בדרך כלל הוא חריף, הוא מבין, גם נדמה לו שהוא מרגיש, ואין לו טשטוש פנימי, אין לו מאבק פנימי בין רגיש לזכר, ואז הוא בצורה כזאת חד סדרית ברגיש שלו מתקדם. סליחה, בשכל שלו מתקדם. מה שאם כן, אם יש לו גם רגיש וגם שכל, ומפתח ממש כלי הרוחני, עוד לא מרגיש אותו ממש, אבל נמצא בהתפתחות הכלי הרוחני שלו, אז הוא נמצא מבולבל, מרגיש את עצמו ממש באיזה מין עתימות, שכל שלו לא גודל, אלא גודל רק בהתאם לרגש, לא גודל בפני עצמו, כי השכל זה תוצאה מהרגש הפך להיות. עד כמה שרגש מתקדם, עד כמה שכלי שלו מתקדם, וכלי זה רגש, כיסרון, אין? אז בהתאם לזה רק השכל שלו עובד. זאת אומרת, הוא נעשה מאוד, הייתי אומר, פרימיטיבי, לא אינטליגנטי, בפילוסופיה, בשכל, אלא עד כמה שליבו מרגיש, כך הוא חכם. וזה נקרא חכמי לב, שדווקא הלב מחייב אותו להיות חכם בדרגת הלב בלבד. למה זה טוב? הרי הוא לא כל כך חריף, הוא כולו נמצא ברגש שלו, רק לפתח ולפנח את הרגשות. אבל אז בטוח שהוא ידאג להתפתחות הלב. כי אם לא, אז הוא בכלל הוא איזה מין ככה מאורפל ועם קצת כזה מוגבל, מאוד מוגבל. כי הכל מקבל דרך התכונות שלו, דרך הכלי שלו, דרך הרגשות שלו. ואדם שמקבל הכל דרך הרגשות שלו, הוא לא מפותח, נקרא אצלנו, בעולם שלנו. אבל ככה זה קורה. עד שהמצב הזה מחייב אותו להזדרז ולפתח את הרגש. כי אני מרגיש ואני מבין שאני מוגבל מאוד. כמה אני מבין, כמה שהלב שלי מרגיש. והלב מרגיש קצת ורק בצורה מאוד אגואיסטית, מאוד פרימיטיבית, כזאת חד-סטרית, צרה. ואז אדם מבין שאין לו ברירה, הוא חייב לפתוח את הלב. ואז מלחץ הזה, מדחף הזה, כאן עובד עניין של קינה, תאווה, כבוד, כל מיני דברים שהם מכוונים כבר לפתיחת הלב, לרוחניות. כן, לא ברירה. הבורא סוגר לו כל היתר צורות ההתפתחות. ומתוך הלחץ שאין ברירה. אני מטומטם. אני לא שומע, אני לא מרגיש, אני כאילו מוגבל. כן? יש אנשים חריפים בפוליטיקה, במדע, בסכסוכים ביניהם, לעשות התחברות ביניהם ובמשהו. אני פתאום נעשה מאוד מאוד פשוט. רק לפי נטיית הלב. זה בעולם שלנו, זה נקרא דרגת חי. האדם נקרא אצלנו שהשכל שלו מתפתח. אבל המוגבלות הזאת היא מחייבת את האדם לפתח בכל צורה שהיא, בכל מחיר, לפתוח את הלב. זה לוחץ עליו מאוד. ואז הוא דואג לזה, שחייב לפתח את הכלי. ואז נפתח מעין ברירה, מתחיל מעוד כל מיני סוגי לחצים, זה רק סוג אחד של הלחץ, צריך להיות הצטברות של כמה דברים. אז הוא ממש צועק ודורש, חייב לפתוח את עצמו, כי אחרת הוא מרגיש את עצמו ממש אבוד ממה, שלא מבין מה זה נקרא השפעה. נו. טוב. מה? כולם היום אסור לכם כן קורה. אני כבר שמתי לב, אם בערב אנחנו עושים איזה סדנה, בבוקר אתם מלאים, שבעים. כן?
זה בהמשך אותה שאלה, על שני אופני עבודה, שמצד אחד צריך להיות חיסרון גדול, ודרישה ו... נו, רצון, זה לא של להשיג גדולות, אלא דרישה גדולה, ומצד שני, אחד מהעצות ששמעתי ככה, אולי בטעות, אבל... זה להתבטל וכאילו תעשה מה שתעשה.
שמעת בטעות.
אוקיי, זה בוודאות, כן.
נראה.
אבל עדיין, זה כאילו תתבטל ויהיה מה שיהיה, תעשה מה שתעשה, אני מוכן להתבטל וככה לעבוד איתך. זאת אומרת, מצד אחד רצון ודרישה גדולה, מצד שני ביטול וקנייה.
אבל זה לא מוחק את זה.
אבל זה שני חיסורים שונים.
לא, הם לא מוחקים, הם לא מנוגדים. הם לא מנוגדים. למה? במה יש ניגוד ביניהם, שהם ממש מנטרלים זה את זה?
שבחיסרון גדול, שאנחנו מתחברים ומבקשים...
חיסרון למה?
לתכונות השפעה, כן.
כדי להגיע בחיבור... לצורת ההשפעה.
כן.
אז מה יש כאן מנוגד זה לזה? זה כלי וזה אור? לצורה הזאת אני משתוקק?
אבל מצד שני, כמו שאימנואל עכשיו אמר, אני מוכן, אפילו שלא נזכה לתכונת ההשפעה, אבל אני מוכן להידבק לכלי משותף. זה כאילו חיסרון, כאילו, נו, עדין יותר, כאילו... אפילו שלא יזכה לתכונת השפעה, אפילו אני לא רוצה לקבל אותה.
כי
לא
אתה
רוצה...
חושב על תנועת ההשפעה כמו על קניין. שאני רוצה תכונת ההשפעה. אבל באמת, ברצון לקבל שאנחנו כך חושבים, זה עדיין נקרא לא לשמה. זה בדיוק זה שיהיה לי מזה משהו. אם יש לך שאלה, שאתה עומד לוותר על זה או לא, אז זה עדיין בכלים דה קבלה. בכלים דה השפעה אין, אין שאלה לוויתור. אלא ההפך. כמה שיותר זה יותר השפעה.
נכון, אז איך זה יכול להיות חיסרון גדול כשאני מוכן לא לקבל...
להשפעה?
כן.
שאתה קונה אותו מהזולת. לא מעצמך. חיסרון שאני נכנס עמו לרוחניות זה חיסרון לא שלי. זה שאני מבטל את עצמי כלפי החברים, ומתוך זה אני קונה מהם את החיסרון. זאת אומרת, הוא כבר נמצא אצלי בצורה שהוא איכשהו מנותק מעל האגו שלי, מעל הכלים דקבלה שלי. ולכן כשאני רוצה למלות אותו, אני ממלא אותו, הוא מחוץ לי, הרצון הזה. אני כבר נמצא איתו, אימו בהם ולא בתוך האגו שלי. רצון שאני קונה לחברים, אני לא מושך אותו אליי. זה רצון של השפעה, רצון דה השפעה הוא לא נמצא בתוכי. מילים כאן, אתה מבין, חלשות. כן,
והוא כותב גם, גם בהכנה, גם פה, שבשעה שתקראו אל השם, שיקרף אתכם עליו, תדעו שכבר קרוב הוא אליכם.
כן.
איך, כאילו, איך, איך להמשיך, גם, גם בהכנה הוא אמר שם, זה לא לפספס את ההזדמנות, אתם קוראים, אתם תדעו שהוא פה, לידיכם, איך ממשיכים עם זה, אנחנו קוראים אותו כל הזמן.
נו, אנחנו קוראים אותו כל הזמן, זה אני לא יודע, זה... זה נראה לי קצת מוגזם, אבל אנחנו צריכים בזה לראות, קודם כל, התמונה הפשוטה ביותר זה שהכל מוכן חוץ ממני. הכל שלם, מה שדיברנו אתמול בסדנה. שהכל נמצא בשלמות, אני נמצא בעולם אינסוף, אין? והקבוצה היא שלמות בסופו של דבר. גם אני שלם, רק אני צריך לגלות את זה. זאת אומרת, אין כאן משהו... חוץ מהגילוי הפשוט מצדי של, ה, של המצב המושלם, זה מה שצריך. נו, אם לא כך, אז לפחות ש, שהקבוצה נמצאת עם כל המציאות חוץ ממך, כולם נמצאים בשלמות. זה כבר, הם מדברים על זה, הם מחייבים שאתה צריך לראות את כל החברים כגדולי הדור, הנמצאים ממש ב... כן? וכל העולם גם כן חוץ ממך. אם לא, נגיד העולם וקבוצה גם כן מקולקלים, בסדר? אתה רואה אותם בינתיים ככה. אז שאתם, אתה וכל העולם הזה, כל היקום הזה נגיד, אפילו שאתה כבר מרגיש אותו ככה בצורה גשמית, נמצאים ב... בתוך הסביבה החיצונה יותר שנקראת עולם אינסוף, שמצד, שמצד העליון יש שלמות, שהבורא נמצא בשלמות, הוא לא נסתר ממך, אלא אתה מסתיר אותו. הוא לא נסתר ממך, הוא לא מסתיר את עצמו, אלא אתה מסתיר אותו. זהו. שכמו ש... אני לא יכול לגלות שמישהו אוהב אותי. למה? כי אני מלכתחילה מסתכל עליו בצורה שאני מזלזל בו, שאני שונא אותו. אז כל היחס שלו עטוף אני לא יכול לגלות. ההפך, אם אני שונא אותו, לא סובל אותו, והוא בא וכל הזמן רוצה לגלות לאהבה, אני עוד יותר דוחף אותו, עוד יותר מזלזל, עוד יותר שונא. ממש אני לא מסוגל לסבול את היחס שלו היפה. נכון או לא? אתה לא מבין את זה? איזה אדם אתה? שאל ויקטור, הוא יגיד לך.
אני מבין את זה.
אם אני שונא מישהו, והוא מתחיל לגלות לי אהבה, זה מעורר בי שנאה עוד יותר גדולה. אני לא יכול לסבול את הסימנים האלה ממנו. אם הוא מתרחק ממני, אם גם כן שונא אותי, אני מבין. אם הוא מגלה אהבה, זה, זה, זה קשה מאוד לקבל את זה. זה מעורר שנאה עוד יותר גדולה. אז מה הוא עושה בורא? עם האהבה שלו חלוטה אלינו, הוא נסתר. הוא מגלה לך את היחס שלו, רק ובאיזה אופנים, כדי לעזור לך להגיע אליו באהבה, באותו היחס. לכן עשה הכנה, וגם כן לא בעצמו, הוא עשה בך כזאת הכנה, שכל מיני הצורות, מה שאתה מרגיש בך, תכונות למיניהם, ההכנות למיניהם, מערכות שלך, הן בנויות כולן בצורה כזאת, שאתה מגלה אותו ממש משלילה אפילו, נו, מאפס. למה? זה כדי שמעלים בקודש ולא מורידים בקודש. שאתה כל הזמן תתקדם נכון. כי אם לגלות כנגד שנאה שלך, אהבה שלו, אתם אף פעם לא תתקרבו זה לזה. אתה, או יותר נכון, אתה לא תוכל להתקרב עליו. לכן כתוב, מי שגיבור שבגיבורים, העושה שונו לאוהבו. זה לא שאני לוקח בן אדם ששונא אותי, ויקטור נגיד, כן? ואני הופך אותו במקום זה ששונא אותי, שעכשיו יאהב אותי. לא שאני עושה אותו ככה, כן, העושה שונו לאהבו. אלא אני מטפל בתיקון שלי הפנימי, שמה שאני הייתי שונא אותו, כן? למרות האהבה שלו אליי, אני עכשיו הפכתי לגם כן לאוהב אותו. זה נקרא שאני עברתי מצורות השנאה לקבל על מנת להשפיע, לאהבה החלוטה. ההפוך עשיתי. הגעתי לאיזשהו מקום הניטרלי, כן? להשפיע על מנת להשפיע, ואחר כך לקבל על מנת להשפיע. ככה זה הולך. נו, נעבור לחלק הבא. נמשוך קצת אור על ידי הזוהר.
נעבור לחלק הבא של השיעור מספר זוהר לעם.